קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
עסקנו בשיעורים האחרונים בשאלות ותשובות של 120, ובעיקר התחלנו בדברי הרב הראשי הרב קוק, והמשכנו דרכו דרך השוטים של הרבנים הראשיים עד הרב גורן. היום נתחיל אותו הסדר, אבל במקום הרבנים הראשיים האשכנזים נתחיל ב ראשוני לציון, הרבנים הראשיים לעדות המזרח. נתחיל בתשובות של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל. הרב עוזיאל היה יליד הארץ, נולד בירושלים ב-1880. אביו היה רב בדין של העדות המזרח, תמיד חכם ידוע, והרב עוזיאל למד בירושלים. יחסית בגיל צעיר עבר להקים ישיבה בעצמו והתחיל ללמד תורה בגיל 20. הוא התמנה להיות חכם בשי בסלוניקה כממלא מקום לפרק זמן מסוים. ב-1911, בזמן שהוא היה בן 31, הרב עוזיאל התמנה להיות הרב ביפו. ובואו נזכור שהרב קוק התקבל להיות רב ביפו. הרב עוזיאל ורב קוק היו שותפים ברבנות ביפו, ושוב אחר מכאן גם היו שותפים ברבנות הראשית. ב-1923, הרב עוזיאל נתמנה כרב בתל אביב, וב-39 נתמנה להיות רב ראשי של מדינת, של ארץ ישראל. כמובן, עד בהקמת המדינה הוא היה רב ראשי של מדינת ישראל, והוא נשאר בתפקיד עד שהוא נפטר ב-1953. היה ידוע כפוסק חשוב, כהוגה דעות חשוב, ולא רק שהתעסק בלמדנות, גם עסק הרבה בצורכי ציבור. אבל יש לנו יובול ספרתי די גדול מרב עוזיאל. הוא הדפיס חלקים, כמה חלקים של תשובות בשם משפטי עוזיאל, והיום שעובדים ואוספים ומדפיסים את כל השוטים שנמצאו, הגיעו כבר לתשעה כרכים של משפטי עוזיאל, תשובות של הרב עוזיאל. מטבע הדברים, מעניין לראות כמה תשובות שהרב עוזיאל דן בהם, שבעצם כבר עסקנו בתשובות האלה, תשובות שהזמן גרמן, וכמובן, שאלו גם את הרב הראשי האשכנזי, גם את הרבנים הראשיים הספרדים, וגם התקופות לפעמים אינן חופפות בדיוק. למשל, שאלו את הרב עוזיאל אם מותר לעשות מפקד אוכלוסין. ראינו את התשובה הזאת כבר, שכמעט כל רב ראשי התייחס לשאלה הזאת בצורה כזאת או אחרת. ראינו שהרב אונטרמן הציע הצעה מעשית כדי לפתור את הבעיה, ואילו הרב עוזיאל פסק שמינוי מתוך הכתב, הרי כותבים ניירות, פתקים ומוסרים אותם, הוא אמר בכלל זה לא כלול באיסור של פיקוד בני ישראל, אפילו אם יש איסור כזה, ולכן הוא התיר את המפקד הזה לצורך מדינת ישראל. עוד שאלה שהזמן גרם, ראינו במעליות אוטומטיות. זה מראה על מבנים שונים, התחילו לבנות בניינים רבי קומות, והיו בעיות לעלות ולרדת. בזמן שראינו תשובות של הרבנים שהאריכו ימים ומגיעים יותר לתקופתנו, מוצאים אנו תשובות בקשר למעליות אוטומטיות, מעליות שמופעלות בחשמל, בצורה אוטומטית. בימי הרב עוזיאל, בזמן ששאלו אותו את השאלה, כנראה שפתרון, או לכל הפחות הצעה של פתרון כזה, עדיין לא הייתה, ולכן הייתה השאלה אם מותר לעלות במעלית אם נוכרי מפעיל את המעלית בשבת. והוא פסק שמעלית שהופעלה על ידי נוכרי לצורך ישראל היא בוודאי אסורה ולא מצא מקום להתיר. אבל הוא דן בשאלה אם הנוכרי הוא סחור להעלות את היהודי במעלית, אז הוא אומר, זה גם כן אסור, היות שהנוכרי עושה זאת בשביל ישראל, ישראל נהנה בפעולה זו בגופו, לכן הרב עוזיאל החמיר ואסר. אבל מה קורה אם הנוכרי עולה במעלית יחד עם היהודי? אז אם היהודי אמר לו ללכת איתו, אז אומר הרב עוזיאל, עדיין יש בזה בעיה. אבל אם מתלווה לו מעצמו, אז אפשר להגיד שלצורך עצמו הוא עושה, ולכן מותר לישראל ליהנות ממעשיו, כל זמן שאין חשש שמא ירבה בשבילו. אז לכן הוא רצה להתיר כשאנוכי עולה יחד איתו. וכאן מצאנו סייג מעניין שמאפיין את דרכו של הרב עוזיאל. אומר, יש לפקפק, הוא כותב, ביתר הזה. זה ודאי לא כל כך פשוט להתיר ליהודי לעלות במעלית אפילו אם נוכרי עולה איתו. אבל הוא אומר, תסתכל על המצב. יש היום בניינים שהם 3 או 4 קומות. תשימו לב, באותה תקופה הוא דיברו על בניינים של 3 עד 4 קומות. תארו לעצמכם מצב שהיום שיש בניינים של 20 ויותר קומות. אז הוא אומר, לא כל אדם יכול לעלות ולרדת ברגליו? ולהגיד שבני אדם צריכים להישאר כלואים בתוך הבתים בשבת, לא ייתכן. אז הוא אומר, לכן זה נחשב צורך גדול, ולכן הרב עוזיאל התיר ליהודי לעלות כשנוכרי עולה איתו. שם של העיר תל אביב כבר העסיק אותנו גם כן בעבר. מה בעצם שם העיר? הרי פעם יפו הייתה העיר הגדולה. תל אביב, אחר כך היה תל אביב יפו, והיום תל אביב נחשב תל אביב. אז מעניין שראינו גדולים שכבר התלבטו בשאלה הזאת. ראינו תשובות של הרב קוק שדנו בנקודה הזאת, איך כותבים את העיר, את השם תל אביב. אבל מה שמעניין מבחינה היסטורית, זה שהרב עוזיאל, בזמן שהוא נשאל, בתף ריש פי זיין, הוא השיב שצריכים לשים לב לתקופות השונות שעברו על העיר תל אביב. בזמן שנוסדה העיר, יפו הייתה העיר המרכזית, וכאילו יש עיר סמוכה ליפו, שהייתה קרויה על שם יפו. אז היו כותבים בתל אביב במטה יפו, שזה בעצם היה בתחום יפו. אבל אחר כך בתקופה השנייה הייתה התפתחות וקיבלה העיר החדשה, קיבלה צורה חדשה, שרוב היישוב עבר לגור בתל אביב. אז אי אפשר כבר לחשוב על תל אביב כסניף, כמסונף ליפו, אבל עיר חשובה בפני עצמו. ולכן שתקנו לכתוב בגט בתל אביב ביפו. אבל אחר כך הרב עוזיאל מתייחס לתקופה השלישית, בשנים האחרונות. ותל אביב כבר התחל להיות מטרופולין, יהודית, מחוזית, ועיר עברית בשם תל אביב. לכן הוא התלבט אם לכתוב תל אביב יפו, תל אביב הסמוכה ליפו, או לכתוב תל אביב לבד. אז הוא מתלבט בשאלה הזאת, והוא פסק מה שפסק באותו דור. מעניין מאוד לראות את התשובות לפי המשך השנים, כשבאמת תל אביב היא התפתחה עוד יותר ויותר, איך מתייחסים לשאלה הזאת, איך כותבים שמאיר תל אביב בגט. שאלה מעניינת, ארוכה וחשובה, נכתבה על חליבה בשבת. כאן ראינו סוגיה בשס, לכאורה סוגיה די מפורשת, שחליבה בשבת היא אסורה. אבל לאור המצב בארץ, שהרבה אנשים עסקו בענייני חלב, השאלה הפכה להיות קריטית. אני מתאר לעצמי שבמשך הדורות, להרבה בני אדם היו פרות, וכל אחד פתר את הבעיה הזאת בצורה שלו, איך הוא חלב בהמות בשבת. אבל כשהתפתחה החקלאות בארץ, כשענף החלב התפתח, אז הבעיה החריפה ביותר. ואני מצטט מהתיאור של הרב עוזיאל, היות שענף החלב בארצנו הוא מיסודות המשק היישובי, שמאות ואולי גם אלפים משפחות מתפרנסות או משלימות פרנסה ממנו, ואם נמנע מלחלוב בשבת, אז תביא צער רב לבהמות, והרבה פעמים זה יגרום שהבהמות אפילו ימותו מזה, וזה יביא לידי הריסת משפחות שלמות, שמקור פרנסת היחידי הוא משק החלב. אז הוא רואה בזה צורך גדול של עם ישראל ובניין הארץ. ולכן הרב עוזיאל נכנס לעובי הקורה, לדון בשאלה, גם כן שרבים אחרים עסקו בשאלה הזאת, אבל כאן רואים דיון מאוד רחב, אבל אחרי הדיון אנחנו מוצאים ויכוחים עם רבנים שונים שהתווכחו על ההתר או על כמה דברים שהוא אסר. העניין מתחיל בזה לברר מה בדיוק האיסור של חליבה בשבת. אמנם זה כתוב, אנחנו יודעים שלחלוב בהמה זה אסור בשבת, אבל מה טיב האיסור? אמרתי שהרב עוזיאל דן בזה באריכות, ונדון בזה בקיצור. יש מחלוקת ראשונים גדולה, מה האיסור בכלל של חולב. בתוספות בדף, עין ג' בבית, במסכת שבת, מביא שחולב זה תורדה של מפרק, אבל תוספות דן בזה, בגלל שהרי מפרק זה תולדה של דש, ואם תולדה של דש, הרי יש לנו גמרא שאין דישה לבגידולי קרקע, ובהמה אינה נחשבת לגידולי קרקע. נדון קצת בשיטת התוספות. אם הקושיה מבוססת על כמה וכמה הנחות. אחת, שחולב זה אסור משום מפרק, ומפרק זה תולדה דדש. ויש הנחה נוספת, שאין דישה אלא בגידולי קרקע. ויש עוד הנחה, שבהמה זה לא גידולי קרקע. לפי זה, אם אנחנו אכן נפסוק שאין דישה, שחלב זה תולדה שמפרק, נגיע למצב כזה שאיסור חליבה בשבת זה רק איסור דרבנן. וכמובן, אם אנחנו צריכים למצוא מקום להתיר דבר כזה, אז זה מאוד יקל עלינו להגיד שכל האיסור הוא רק איסור דרבנן. ראשונים ואחרונים רבים דנו בנקודה הזאת. האם בהמה זה באמת לא נחשב גדולי קרקע? הרי בהמה יונקת מן הקרקע. ותוספות מנסה להביא ראיה, ויש מקום להתמודד ולהתווכח עם הראיה הזאת, אם אכן בהמה זה גדולי קרקע. כמובן, אם נפרש שבהמה זה כן גדולי קרקע, כל הקושיה נופלת. כמו כן, אם נפרש שדישה מתייחסת גם לדברים שאינם גידולי קרקע, אז בכלל, עוד פעם השאלה נופלת. אז הקושה של תוספות שמפרק זה תולדה דדש, ודש זה רק בגידולי קרקע, ובהמה איננה, איננה גידולי קרקע, אפשר להתווכח עם כל הנקודות השונות של הנחת התוספות. אבל יש הנחה נוספת שתוספות הביא. תוספות אמר, אם חלב חולה בשבת זה משום מפרק, ומפרק זה תולדה דדש, ואין דישה בגידולי קרקע, אז גם חולב אינו אסור מדאורייתא בשבת. אבל יש מקום להציע רעיון נוסף ללא קשר עם כל ההנחות האלה. משום שיש עוד הנחה אחת שתוספות העלה. תוספות העלה שאם אני סבור שאין דישה לבגדולי קרקע, אז גם חולב שזה תולדה של דישה אינה לבגדולי קרקע. ההנחה הזאת אומרת שכל הדינים וכל מה שקשור לאבות מלאכה בשבת, כל הדברים האלה קשורים גם לתולדות. אם אין דישה אלא בגידולי קרקע, אז ממילא אין חולב שזה תולדה של דישה אלא בגידולי קרקע. אבל גם על זה יש מקום לדון. אולי באמת לאב מפרק לאב שזה דש, באמת נניח שאין דישה לבגידולי קרקע, אבל חולב זה תולדה, ואולי חולב זה שייך גם בדבר שאינו גידולי קרקע. רבינו אברהם מעלה את הסברה הזאת, ויש מקום לדון בזה בכלל בלכות שבת. למשל, יש דין מעניין מאוד בתוספות במסכת שבת. אנחנו יודעים שמלאכה מותרת, מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב. ואנחנו גם יודעים שמתוך שהותרה לצורך, הותרה שלא לצורך. מלאכה שמותרת לצורך אוכל נפש, אותה מלאכה תהיה מותרת גם בזמן שאיננה לצורך אוכל נפש. דוגמה, כמו שמותר להוציא אוכל בשבת ממקום למקום כדי ללכת לאכול במקום מסוים, אז כך מותר לטלטל ספר תורה, ומה שבן אדם זקוק לו ביום טוב, מותר לו לטלטל. מתוך שהותרה לצורך, הותרה משלו לצורך. סוספות אומר, הרי לעשות גבינה ביום טוב, הרי זה צורך אוכל נפש. וממילא מותר לעשות גבינה ביום טוב. גבינה, לעשות גבינה ביום טוב, זה נקרא איסור של מגבין. וזה תולדה של בונה. כמו שבבונה אני מצרף חלקים שונים כדי להגיע לידי איזה חפצה אחד, אז גם כאן אני מצרף חתיכות מסוימות כאילו של של החלב והתוצרת של החלב כדי לעשות גבינה מוצקת. אז אם מגבין זה תולדה של בונה, ואנחנו בטוחים שמגבין זה מותר ביום טוב, אז אם מגבין מותר ביום טוב, אז מילא מותר לבנות בית ביום טוב. ותוספות באמת מעלה אפשרות כזאת, שבן אדם, כמובן בזמן שמסתכלים על זה כצורך יום טוב, שבן אדם יכול לבנות בית ביום טוב, ותוספות נאלץ לפרש שבאמת אין אחנמי, זה מותר לבנות בית ביום טוב מדאורייתא, רק משום עובדה דחול, זה נראה כדבר ממש מסע ומתן של עסק רציני יותר, לכן זה אסור מדרבנן לבנות ביום טוב. גם כאן, תוספות מעלה את הסברה, שמה שמותר באב, מותר בתולדה, ואם מותר בתולדה, מותר באב. אמרתי, יש מקום לחלק, כמו שרבנו אברהם אמר. אולי באמת נגיד שהתולדה מותרת ביום טוב, אבל האב יהיה אסור ביום טוב. בכל אופן, לפי הנחת התוספות, אם אנחנו נפסוק שחולה בשבת זה רק אסור משמפרק, אז ממילא זה רק איסור דרבנן. וכך פסק הרב עוזיאל בכוח דהתרה לסמוך על השיטה הזאת, למרות שהוא יודע היטב שיש שיטות רבות אחרות שחולקות על השיטה הזאת. אחרי שהוא הניח תוך מסע ומתן בעצם האיסור של חולה, הוא דן בשאלה שרבים ניסו להתיר, לחלוב לתוך אוכל. אם חולבים לתוך האוכל, אז אולי זה לא נחשב למפרק. והוא מביא בזה שיטות שונות. בסוף הוא מגיע למסקנה שחליבה לתוך האוכל אסורה לכל הדיות, בבהמה עומדת לאכילה, אם אין החלב מתקן אוכל, או שאינו נבלע באוכל שנחלב לתוכו. אז הוא מציע ודן באפשרות שנייה. בוא נחלוב כדי לזרוק את החלב. ממילא, יש לו מקום להתיר משום שתי סיבות. אולי זה מקלקל, ואולי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכמובן, בהנחה הבסיסית שאנחנו פוסקים, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אסורה רק דרבנן. אבל הרב עוזיאל דוחה את כל הדיון הזה גם כן. הוא אומר, למה זה מקלקל? הרי הוא מתכוון לחליבה, והוא לא מקלקל שום דבר. זה נכון שאין לו חלב בסופו של דבר, אבל למה בכלל זה נחשב מקלקל? וכמו כן, הוא לא חושב שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. בזמן שאינו צריך לחלב, הרי הוא מתכוון למלאכת החליבה משום עצמה של החליבה. אז זה מה שהוא מתכוון לעשות. לכן, הוא לא ראה בזה צדדים להתאם. אחרים שכתבו על השאלות האלה, גם דנו עובדה שאפילו אם היינו מקילים, אבל לחלוב, אם החלב הולך לאיבוד, הרי מבחינה כלכלית, פירושו שבן אדם מפסיד 14% של התוצרת של חלב בשבוע, זה בעיה כלכלית, הפסד גדול שמסתם הציבור לא יוכל לעמוד בה. לכן, הרב עוזיאל יצא בכוח דהתרה, להביא גורמים נוספים, ומהם שצער בעלי חיים. הרי יש דיון בגמרא אם צער בעלי חיים זה דאורייתא או דרבנן. והגמרא אומרת שאם צער בעלי חיים זה דאורייתא, זה דוחה איסור דרבנן. הגמרא אומרת לבטל כלי מהיכנו זה איסור דרבנן, ומשום צער בעלי חיים מותר, אנחנו יכולים להתיר את האיסור דרבנן הזה. עדיין צריכים להכריע ולפסוק שצער בעלי חיים זה דאורייתא. מה המקור לזה של להגיד צער בעלי חיים דאורייתא? רבו הדעות מאוד מאוד במקור של הדין של צער בעלי חיים. עד כדי כך שיש כאלה שאומרים, אני מדבר על ראשונים גדולי עולם, שזה שהמלאך אומר לי בלם על מה הקיטע את אתונך, סימן שאסור לצער בעל חי. כמובן, להשתמש בזה כבאמת מקור, זה לא כל כך פשוט. אבל אפילו נניח שזה המקור, אז המקור הוא להרביץ לבהמה, לגרום צער בעלי חיים. מי אמר שלמנוע צער בעלי חיים זה גם כן דאורייתא. ולכן יש מקורות שונים שניסו להביא כדי להוכיח שצער בעלי חיים זה דאורייתא. ידועים דברי הרדווז, שבאמת צער בעלי חיים זה אמנם דאורייתא, אבל אין בזה מקור, אין בזה מצוות עשה, אין בזה לא תעשה, פשוט הדבר בירוש, זה ערך מן התורה, דבר ראוי ורצוי למנוע צער בעלי חיים בכל הזמנים, ובגלל זה אנחנו יכולים להתיר איסור דרבנן. ממילא, הרב עוזיאל יצא להתיר לחלוב בשבת משום צער בעלי חיים. אמנם הוא הסתייג ואמר שיש כמה וכמה תנאים. אחד מן התנאים הוא שלכתחילה הוא אמר צריכים לסמוך על חליבה של נוכרי. המאורה שאירה שהעלה את השאלה בחריפותה היא גם מעניינת אותנו. אמרו שבאותו זמן פרצה איזה מחלת פרות. מעניין שגם בזמננו מדברים על מחלת פרות. אבל הייתה מחלה מאוד מדבקת, ובני אדם ממקומות שונים עברו ממקום למקום, והממשלה אסרה כניסתם של תושבי הכפרים הערביים למושבות ישראל. באותה תקופה כנראה שערבים היו באים לכפרים בישראל כדי לחלוף בשבת. מבחינה ביטחונית כנראה שלא הייתה בעיה. אבל הייתה בעיות של מחלה מדבקת, והממשלה אסרה שהערבים יבואו לכפרים של ישראל. ולכן הרב אונטרמן התיר, ועוד כמה הסתייגויות שהוא הניח, כמו שהוא פסק שהחליבה תעשה כימה כימה במידה הדרושה להקל צער בעלי חיים וכו'. וכל זה הרב עוזיאל אמר להלכה, אך למעשה הוא ביקש חוות דעת של גדולים אחרים, והיה מסע ומתן גדול שרשמו ניכר היטב בספרים משפטי עוזיאל. גדולים כתבו, וזה מתיר וזה אוסר, וזה דן וזה מקשב, זה מתרץ, כדרכה של תורה. מעניין כמובן שהשאלות האלה היום כמעט לא נוגעות למעשה, היום חולבים בצורה אוטומטית, והשאלות כמובן הן שאלות אחרות לגמרי בזמן הזה. נקודה אחרונה שרציתי להראות בספרים של הרב עוזיאל, הייתה גם כן שאלה שהיום אנחנו רק יכולים לדמיין. בתף ריש צדי וו, הייתה שאלה, תף ריש צדי וו, הייתה שאלה, אם יהודים שגרים בעזה צריכים לשמור יום טוב שני. קודם כל רואים שהיה יישוב יהודי בעזה. ואז צריכים לדון מה המצב בעזה, האם זה נחשב ארץ ישראל או לא. הרב עוזיאל פסק, קודם כל, המכתב נכתב בערב פסח, ביום לפני ערב פסח, ביום שכמובן מצד אחד התשובה צריכה להיות מהירה מאוד, נוגע מאוד למעשה, וצריכים לדון כאן באיזה מקומות צריכים לשמור יום טוב שני. יש מקומות שהשליחים הגיעו, השלוחים שראו את החודש לא הגיעו לכל מקום, למקומות שהשליחים הגיעו, אז עד היום צריכים לשמור יום טוב אחד. מקומות שהשליחים לא הגיעו, צריכים לשמור יומיים גם היום. אמנם זה תלוי במחלוקת רמב"ם וריטב"א, שאין לנו זמן להתעסק עכשיו, אבל הרב עוזיאל פשוט אמר שזו שאלה עובדתית. כאן צריכים לברר מה היה המצב בעזה, האם השליחים הגיעו או לא הגיעו. אמנם זה דבר שאי אפשר היום, או בכל אופן אני לא מתאר לעצמי שאפשר לשחזר האם באמת השלוחים הגיעו, אבל צריכים לבדוק את הנתונים, מה היה המנהג בעזה. האם המנהג היה יום אחד או יומיים? אם המנהג היה יום אחד, כנראה שהייתה מסורה שהשליחים אכן הגיעו לשם והיו צריכים לשמור יום אחד. ולכן הוא פסק, צריכים לשמור יום אחד אם יש לכם מסורת כזאת שזה המצב בעזה. אז מבחינה היסטורית מעניין, היה יישוב יהודי בעזה, ויהודים שמרו שם יום אחד, בגלל שהייתה מסורה שכנראה השליחים הגיעו לשם בזמן קידוש החודש.